הכל חי אונליין 93fm.co.il כל חי, המהדורה המרכזית עם אבי נמרן.
ערב המהדורה המרכזית. אלפים צועדים בשעה זו אחר מיטתו של הגאון הגדול הרב הלל זקס, זכר צדיק וקדוש לברכה, מראשי ישיבת חברון וראש ישיבת כנסת הגדולה במודיעין עילית. הערב המהדורה נשמע קווים לדמותו, דמות העוד, שריד לדור דעה ונכד למרן החפץ חיים. בצהריים נערכה בירושלים הלוויותיהם של ארבעת הקדושים שנרצחו בהיפר הקשר בפריז. במסע הלוויה השתתפו הרבנים הראשיים לישראל, ראש הממשלה, נשיא המדינה וקהל רב שבא להשתתף. מפלגת העבודה בוחרת היום את רשימת המועמדים שלה לכנסת. מחר יתקיימו הפריימריז בבית היהודי. המהדורה המרכזית כאן בקול חי, העורכת אסתי פלד, על הביצוע הטכני מנדיאור וישי פופובסקי, באולפן אבי ממרן. שלום אל המאזינים וערב טוב לכם. הגאון הגדול הרב הלל זקס, זכר צדיק וקדוש לברכה, הסתלק היום לישיבה של מעלה בפתאומיות. רבים מן המאזינים זכו להצטופף בצל קורתו, בוגרי ישיבת חברון לדורותיה ותלמידיה ובוגריה של ישיבת כנסת הגדולה, אותה הקים לפני כ-17 שנה. ישנם רבים מן המאזינים שלא הכירו, ואולי רק שמעו אודות המושג רבי הלל. אך כמי שזכיתי להיות אחד מיני תלמידיו הרבים, אני רואה זאת כזכות וכחובה לשתף אתכם המאזינים בקור טוב מאין ספור המידות ופסיפס דמותו המרתקת של ראש הישיבה. רבי הלל, זכר צדיק לברכה, היה אבא לכל תלמיד. אבא, חם, אוהב, שגם כשהשמיע מוסר, עשה זאת בדרכו המיוחדת, מתוך חיבה ושמחה להאהיב את לימוד התורה לבחורים. לצד צדקותו המופלאה, הייתה בראש הישיבה חדות המחשבה וכישרון יוצא דופן. אני זוכרת ששאל אותי במבחן הקבלה לישיבה. הייתה זו שאלה בסוגיית בבא מחתרת, דהיינו שודד הנכנס לביתו של אדם ולא ברור אם לשדוד בה או לרצוח את הנפש. בסוגיה ישנה מחלוקת המוראים, עליה תלויה ועומדת מחלוקת ראשונים. הכל סביב השאלה מתי מקבל הגנב את ההגדרה של בבא מחתרת, מרגע כניסתו לבית או מרגע ההבנה שבא לרצוח. זאת כדי לקבוע מתי מותר להרוג אותו, לנהוג בו הבא להורגך השכם להורגו. וראש הישיבה בדרכו המיוחדת הציג אז שאלה. אדם מתגורר בבית פרטי, הוא אמר, וידוע לו כי הלילה יגיע גנב לגנוב מאכל מסוים מהמטבח. זאת הידיעה אודות הגנב. ורבי הלל בלשון הקודש המתוקה שהייתה שגורה על פיו, הפנה את מבטו ואמר, אתה תלמיד חביב, אתה הוא זה שמתגורר בבית. האם מותר לך להקיף את הבית בגדר חשמלית, שכל מי שיגע בה יהרג לאלתר? האם מותר לך להרעיל את כל המאכלים במטבח, שמי שיוכל אותם ימות מן הרעל? שאל בחיוך ורמז שכל פרטי הדינים והמחלוקות בסוגיה תמונים בשאלה הקצרה הזו. השכל הישר אומר שהצבת גדר חשמלית היא מוות מחוץ לבית, שם בוודאי אינו מוגדר כבבא מחתרת. מצד שני, הרעלת האוכל נעשית בתוך הבית, שאז לכל הדעות יש עליו את הדין ומותר להורגו. בעוד אני מנסה לענות, אני נזכר שבעצם את האוכל המורעל הרי הוא לא יאכל בבית. הוא יגנוב אותו, יברח החוצה, ושם יורעל מן האוכל וימות זמן רב אחרי שכבר הוסר ממנו דין של בבא מחתרת. רבי הלל מהנהן בראשו ואומר, נו, אז מה אתה עושה? נותן לגנב ככה להיכנס אליך הביתה? עניתי לו שכנראה הראש השיבה מתכוון לגדר חשמלית שהורגת רק את מי שנוגע בה מבפנים, מהצד הפנימי שלה, מתוך הבית. הראש השיבה רבי ללזקס השיב עם חיוך רחב על פניו, נו, לא חשובה התשובה, הוא אמר, חשובה הדרך לתשובה. הדרך יותר חשובה מהתוצאה. באלול הבא, הוא אמר, תגיד תפילת הדרך, כדי שתהיה בדרך לישיבה הקדושה, תזכור שהדרך לישיבה חשובה יותר מכל שידך בתוך הישיבה עצמה. המוסר הזה, המשפט הזה, הדרך, זה אולי מסמל את רבי ללזקס יותר מהרבה דברים אחרים. זה היה רבי לל, קצר, תמציתי ושכלי. אבל לצד השכל, העמקות, הפלפול, חדות הלשון, הייתה צדקות אדירה בדמותו של רבי לל. צדקותו לא הייתה מהמושגים המוכרים לנו. כנכד של מרן החפץ חיים, הנחיל ראש הישיבה את ענייני בן אדם לחברו כיסוד לכל שאר הבניינים שבונה בן תורה. שמירת הלשון, הקפדה על כבוד הזולת, גם במחיר כבד של ביזיון עצמך ברבים, ובלבד שלא ייפגע חברך. ומלבד אלו, רבי ללזקס, השיעורים הכלליים בישיבה, שיעורי המוסר בישיבה, ההנהגה היומיומית, ההקפדה על קלה כבחמורה, אבא לבבי, שבכל עת דלתו הייתה פתוחה בפני תלמידי הישיבה, שם היו מתנהלים כבביתם שלהם, ובערב פסח היה יושב ומנקה את המיקסר בידיו, ובערב סוכות בונה את הסוכה בה היה שוהה כל שבעת ימי החג. שמחה גדולה הייתה על פניו שהיה בוחר את ארבעת המינים, או בכלל מקיים את המצוות המיוחדות סביב השנה. ובשקט בשקט, מאחורי הקלעים, ניהל ראש ישיבת כנסת הגדולה, רבי ללזקס, רשת ענפה של חסד. שקטה, סודית, בחשאיות, לאלמנות, ליתומים, ורק מכשהכיר מקרוב, ידע עד לאן ידו מגעת. מחטט רגליו בין נדיבים בארצות הברית כדי להביא כספים לישיבה, ובדרך מקרב יהודים לאביהם שבשמיים. ובמשך חייו הארוכים הקים ויסד כל כך הרבה שיעורי תורה לבעלי בתים, לעמך בית ישראל, בדרום עד למצפה רמון, דרך יישובים כאלו ואחרים, ומעל כולם בראשות ישיבת חברון, נכד למרן החפץ חיים, חתן של הגאון הגדול הרב מוישה חברוני, זכר צדיק לברכה. היום בהלווייתו, שמתקיימת ממש עכשיו, ברגעים אלו, כשצועדים אלפים אחר מיטתו, לכל אחד מן האלפים, יש את הסיפור שלו היחיד. סיפור פרטי ואישי, שלו ושל רבי ללזקס. אולי הערב הזה, לפני שנשמע דברים מגדולי הרבנים או מגדולי תלמידיו, נשנן ונזכור שדבר אחד גדול יכולים אנו לקחת מדמותו, בימים אלו שהמחלוקת בוערת, בימים אלו שהפה משוחרר רסן ומדבר על כל מה שקורה, שמירת הלשון. מי האיש החפץ חיים, אוהב ימים לראות טוב, נצור לשונך מרע ושפתיך מדבר מרמה. זה היה רבי ללזקס, זה היה ראש הישיבה. זכותו תגן עלינו.
Oh.
צור לשונך מרע ושפתך מדבר מרמה. נשמע עכשיו דברים מראש ישיבת מיר, הגאון הגדול הרב יצחק אזרחי שליטה, דברים דברי הספד והתעוררות עם הסתלקותו של הגאון הגדול רבי אליעזר זקס, זכר צדיק לברכה. בבקשה כבוד הרב.
כל כך כואב לשמוע על הסתלקותו של אחד מהגדולים, אבל שלא, אף פעם לא עסק, אף פעם לא פרסם את עצמו, והיה רחוק מאוד מאוד מהפרסומים ומשאר הדברים האלה שמבליטים את כבודו של האדם. אבל היה נכבד במיוחד, היה גדול אמיתי, גדול בתורה, גדול במחשבה, גדול במסירת התורה. והתנאי למסירת התורה זה בעצם טוב עין. הגמרא מספרת שהקדוש ברוך הוא נתן תורה לישראל, אבל פיפולה של תורה הוא נתן למשה רבינו ובניו. ומשה רבינו ובניו, יותר נכון, משה רבינו מסר את פיפולה של תורה לישראל. אם אנחנו נחשוב לרגע איך כלל ישראל היה נראה בלי פלפולה של תורה, הרי אין לזה שום ממשות בלי פלפולה של תורה. נכון, אבל דרך מסירת התורה חייבת להיות ומותנית על ידי טובת עין. הקדוש ברוך הוא מסר למשה רבינו, ומשה רבינו מסר את פלפולה של תורה לכלל ישראל, מפני שהתנאי הוא טובת עין. הגמרא אומרת, משה רבינו נהג טובת עין ומסרה לישראל. כך מוסרים תורה. אני חושב, עד כמה שאני זוכר ואני מכיר אותו, הכרתי את הגאון הגדול, באמת הצדיק, הנכד של החופץ חיים. הוא גם מסר את הדברים של החופץ חיים, לא פעם בצורה שלא כולם ידעו, גם ששמעו דברים, אבל הוא היה מאוד מאוד קרוב למקור וידע בדיוק. זה דבר שזה אבידה שאין לה תמורה. בנוסף לזה, הייתי מגדיר אותו, הגמרא מספרת, הגמרא אומרת, שמעון המסוני היה דורש כל עתין שבתורה. בכל מקום שכתוב עת, היא בראשית ברא אלוקים את השמיים. הוא היה דורש כל עתין שבתורה. ומתלמידים, וחיבר ספרים על העניין של עת, מילה בתורה. כשהגיע לעת השם אלוקיך תירא, פירש. מפני שאת מה אני יכול לרבות? את מי אפשר לרבות? את השם אלוקיך תירא, אי אפשר להשוות שום דבר. עד שבא רבי עקיבא ודרש את השם אלוקיך תירא לרבות תלמידי חכמים. אבל הגמרא אומרת שלמרות כל, שמעון המסוני עת לא דרש, ונשאלת השאלה מדוע אתה לא דורש. רבי עקיבא הרי הציל כבר את כל התורה שלך. אנחנו יודעים שהתורה של המיוחדת של שמעון המסוני והתלמידים שהוא העמיד, ומה שהוא כתב זה הכל היה ריבוי של עת. ורבי עקיבא הוא פירש, למה פירשת? רבי עקיבא כבר הציל את כל התורה שלך, לרבות תלמידי חכמים. מדוע שמעון המסוני לא דורש? כנראה שכשרבי עקיבא ראה מולו את שמעון המסוני, איש האמת שמוכן היה לוותר על כל התורה שהוא חידש במשך חייו, היה מוכן לוותר על כל מה שלמד את תלמידים. כנראה שהוא גם היה יכול להסתדר באיזה צורה שהיא איך להסביר את העניין. באמת תוספות אומרים שאולי תוספות שאלו, אולי אפשר לרבות דברים מסוימים. אבל הוא סבר שזה לא, אין זו האמת אבסולוטית. והיה כל כך אמיתי, שבפני הוא פירש מהכל. כשרבי עקיבא ראה מולו את שמעון המסוני, אמר אם כך אפשר לדרוש את השם אלוקיך תירא לרבות תלמידי חכמים, אז מדוע שמעון המסוני לא דרש? מפני שרבי עקיבא ראה את שמעון המסוני, ושמעון המסוני את שמעון המסוני לא ראה. הייתי ככה מגדיר את הגאון המופלא, קשה מאוד להגיד זל, איש חי, היה איש חי, גאון רבי אליעזר זקס. טובת העין, מסירת התורה על ידי טובת העין שבו, החוכמה שבו, יכול להיות הרבה מאוד, הרבה מאוד, אבל לא שיפגע חלילה בצניעות. חבל על דאבדין ולא משתכחים. אני אומר לכם שזו עבודה אבידה שאין לה תמורה ממש. אין לה תמורה. אפשר היה ללמוד ממנו. התלמידים שלו ודאי למדו, ואפשר היה ללמוד ממנו הרבה מאוד דברים, וצריך להשתדל להתחזק בדברים המיוחדים שאפשר היה ללמוד ממנו. אנחנו עכשיו עוד לפני הלוויה, המחשבות מאוד מאוד תורדות, אבל אלה הם הדברים שהייתי אומר כשאני שומע את הבשורה הנוראה הזו. שהקדוש ברוך הוא יקרב את קץ הימין, נזכה לתחיית המתים במהרה בימינו, שזה יהיה במהרה בימינו, הרי אנחנו כל כך קרובים לפי כל המצב של כלל ישראל, של כל העולם, אבל של כלל ישראל, בארץ, בארץ הקודש, ובחוץ לארץ, הרי הפתרון ההגיוני ביותר, זה גאולה, זה משיח ותחיית המתים, ונזכה בך זה השם לגאולת עולמים.
אמן ואמן. דברים היוצאים מן הלב, ראש ישיבת מיר, הגאון הגדול, הרב יצחק אזרחי, שליטה, יש הכוח לכבוד הרב. נצא להפסקה ונשוב.
עכשיו אתכם, המהדורה המרכזית. עם אבי נמרן.
אנחנו היום ממשיכים לעסוק בדמותו הגדולה של ראש ישיבת חברון, כנסת הגדולה, הגאון הגדול רבי ללזק, זכר צדיק לברכה. שמענו את הדברים של הגאון הגדול הרב יצחוק חברויני, אזרחי. אנחנו רוצים עכשיו אולי לעבור לשמוע דברים מתלמידיו. בין הבולטים שבהם הוא יושב ראש ש"ס, הרב אריה דרעי, שלום וערב טוב.
ערב טוב, בשורות טובות.
רב אריה, אתה ורב הלל, שנים רבות, לא יודע מאיפה להתחיל, מהישיבה, מהתקופות אחר כך, לאן אתה לוקח אותנו?
אני באמת לא יודע. קשה מאוד מאוד לדבר, אני כל הזמן חושב על זה שרק בגלל שיש מדווה תמיד חכם שלא הוספד כראוי, חלב אחד זה כיתוג על כל הדור, אז לכן זה נותן לי את הכוחות אולי לדבר. קשה לי מאוד לדבר על אור השיבה, על מורי ורבי, על רבי ליל בלשון עבר. קשה להאמין, גם לא נתנן הקדוש ברוך הוא, לא נתנו אפילו זמן להקל את זה. עוד לא קיבלנו הודעה שצריכים להתפלל לדבר, שבתוך כמה דקות כבר אמרו שברוך דיין האמת. דמות של יהודי, לא של הדור הקודם, אלא אפשר לומר מדורות קודמים, בשילוב עם הדור הזה, זה דבר שאי אפשר לתאר אותו. ראית אותו, ראית את פני החפץ חיים, הנכד שלו, דמותו כדמותו. התמונות שיש לנו מהחפץ חיים, מי שמתבונן טוב זה הדמות של רבי אלן. ואתה רואה מצד אחד את החפץ חיים, ומצד שני אתה רואה את האדם שידע להתאים את עצמו לדור הצעיר. אין כמעט עוד היום ראשי ישיבות שאפשר להגיד שהם גם רבי, שהם גם רבי לתלמידים, לא רק מוסרי שיעורים, לא רק מעבירים חבורס או מעבירים שיעורים, אלא שממש שתלמיד נקשר אליו והופך להיות תלמיד לרב, בין כל מה שאנחנו יודעים מה זה תלמיד לרב. וכך היה רבי ליל שהקרנו בישיבת חברון. אמנם לא כולם זכו להתקרב לזה, כיוון שבכל זאת היה לו דרך מיוחדת בעבודת השם, דרך קשה מאוד בלימוד של עמקות, דרך בעבודת השם, בהלכה, אמנם לא מצד, כאילו, מתוך איזשהו נרבים, או מתוך עצבים, חומרות, אבל מתוך שמחה, אבל הוא הקפיד, היה לו דרך מיוחדת גם בהלכה, ממנו למשל אני למדתי את כל העניין של הידור מצווה של אתרוגים, באיזה שמחה הוא עשה את זה, באיזה כמה זמן הוא הקדיש לזה, בכל עניין שבהלכה הוא חינך אותנו, יכניס בנו מתוך שמחה, מתוך הבנה, לא מתוך איזשהו שיבוד. כמה צריכים לחבב את המצווה, כמה צריך להדר במצווה, אם זה בעניין של מצות וחבור, עוד לפני שעדו בכלל בדור הזה מה זה חבורות, וכל הזמן של מצות יד ומצות מכונה, עם כל ההידורים והחומרות, מתוך שמחה, מתוך ריקוד, אבל ככה הוא הכניס אותנו לשם, והפכנו להיות כמו בנים שלו, אין ספק, בתקופה בישיבה, ההתקשרות לרבי לזה היה הדבר. ברוך השם זכיתי גם אחרי החתונה, כשעברתי לגור במעלה עמוס, שם באזור תקוע בדרום, רחוק מאוד מירושלים, זכיתי לשכנע אותו, היינו חייבים שם דמות של רב, ואני ידעתי שזה מתאים לרבי ליל, ההתבודדות, המקום הקטן, יישוב לא עירוני, הוא לא נדבק לנושא של עירוני, והבאתי אותו לגור שם במעלה עמוס, עם כל המשפחה שלו, עם הרבנית שתחיה, שהשם ישלח לה רפואה שלמה. איזה תקופה של אושר זה היה אז שהוא היה איתנו, כמה שיעורים, כמה תורה, כמה קרבה שהיה לנו איתו ביחד באותה תקופה. אני נזכרתי היום כששמעתי את הסיפור הזה, כששמעתי את הבשורה. יש היום יישוב באזור גוש עציון שקוראים לו מצד. היום נמצאים שם ישיבת התפוצות, ויש שם ישיבה של הרב לופיאנסקי. יישוב שמתפתח, בזמנו זה היה מיד עלייה לקרקע, הר גבוה. אני זוכר שבאמצע הלילה לקחתי אני את רבי ליל, לשם, החלטנו שם בלילה שמקימים את יישוב רדין, כך יקרה ליישוב, מחדש את היישוב של החפץ חיים עם הישיבה שלו ועם הכל. לצערי זה לא כל כך, הוא התלהב רבי ליל, אבל אז זה יצא, כיוון שבדיוק אז התחלתי להתעסק בקמתה של ש"ס ועברתי לגור בירושלים. אני אומר, מי שלא ראה יהודי מצד אחד למדן עצום, מצד שני עובד השם בדרך ייחודית, והכנסת אורחים שלא ראינו כאלה דברים, מה זה מסירות נפש של הכנסת אורחים. הבית שלו ברחוב צפניה בגאולה, כל מי שיודע שם עדיין הבית צפניה שם בפינה, היה בית שבני הבית שלו, אני זוכר כבחור, בני הבית, הבנות של הבית, היו מרגישות אורחות מול כל הכוכבים של גאולה, בלי לפרט, וכל מי שגדל בגאולה מכיר את כל השמות של הכוכבים הללו. הם התנחלו בבית כאילו שזה הבית הפרטי שלהם. הם צעקו על בני הבית, ואוי ואבוי למישהו מבני הבית שהם מתווכח. לא בגלל המורה מרבי ליל, בגלל שזאת הייתה אווירה בבית. זה ביתו שלהם, זה בית של, של, של האורחים, של הכוכבים. ואיך רבי ליל, איך הם התייחסו לרבי ליל, ואיך רבי ליל התייחס אליהם. ובלי, כאילו, יש ענווה שאדם עובד, זה היה טבעי, זה היה פשוט. זה. ולנו כבחורים צעירים, חברונס, עם כל הגאווה שהייתה לנו אז, כל כך התעצבנו וראינו את רבי ליל, איך רבי ליל מתנהג איתם ביחד, זה, זה היה החינוך הגדול ביותר שיכלנו לקבל. מה זה עבודה למידות, מה זה מסירות נפש גוף. עכשיו, אנשים לא מכירים את רבי ליל, שהוא היה עם רבי רשפלה, המשגיח של הישיבה. שני הצדיקים הללו היו מסתובבים, עוד לפני כל העמותות היום, וועד הרבונים וכל הדברים האלה שקמו. אז הם היו מסתובבים בית, 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 ברגל, באוטובוס. עולים קומות, בלי מעליות, ואוספים כסף להחזיק עשרות ומאות תלמידי חכומים ואלמנות ויתומים, שכל הזמן הם היו שולחים להם את הדברים הללו. אני הייתי חלק מהקבוצה הזאת, ואני יודע בדיוק מה היה שם. אי אפשר להאמין, בלי שום ארגונים, בלי שום דבר. וככה עול במשך עשרות שנים, תמידים כסדרם, בצנאה, בשקט, בלי שאף אחד יודע, בלי שום פרסום שבעולם.
שאתה מדבר על מעלה עמוס ועל אותם תקופות, יש דבר אחד, היום אתה יושב ראש ש"ס הרבה מאוד שנים בפוליטיקה, אבל יש דבר אחד בולט ברבי ליל, זה הבריחה מפרסום.
אי אפשר להאמין שבדור שלנו יש בכלל דמות כזו, דמות כל כך מוכשרת. דמות, קודם כל מהמשפחות המיוחסות שיש בישראל, הנכד של החפץ חיים, אבא שלו זכר צדיק לברכה, הרב מנדל זקס, אני עוד הכרתי את האמא, את הבת של החפץ חיים, בסוף ימיה, איזה מלכה הייתה בבית של רבי ליל. וראינו אותה, גדלנו אנחנו על הבת של החפץ חיים, אצלנו זה לא סיפורים. ומצד שני, ראש ישיבת חברון, עם כל כך הרבה תלמידים והרצה, ואיך הוא מתחבא בפינה, איך לא תראה אותו אף פעם באף שולחן כבוד, באף כינוס, בשום ארגון, יום יום תמידים כסדם, כמו אהרון הכהן מלמד שלא שינה, לא ויתר על השיעורים שלו, עם כל העול הכספי שהוא נסע לחוץ לארץ וכיתת את רגליו. אבל גם שם הוא ריבית סתורה, ובישיבה לא משנה אם הוא נסע באותו יום או חזר באותו יום. עד סוף ימיו, אני יודע מעדויות, לא שיעור אחד ולא שניים, 9, 10, 11 שיעורים ביום, חבורס, פה בחפץ חיים, פה ברמב"ן, פה בגמורה, פה בהלוכה, ואחד אחר השני, ועד אחרי ועד, ועד קבוצה אחרי קבוצה, זה כל היום. זה מה שהיה לו. בזה הוא המשיך, ועד סוף, ולא בלבלו אותו כל הרוחות שבחוץ, רוחות מצויות ורוחות שאינן מצויות. הוא כאילו היה בתוכנו ומחוץ לתוכנו. פה צריך כוחות נפש אדירים, צריך גבורה אדירה, זה גיבור עצום להתאפק ולדעת לא להביע דעות, לא לשמיע, לא להתפרסם, לא להתראיין. היום לצערנו הרב כולו דור שאם לא, אם לא פרסמת אז לא עשית. הוא ברח מהדברים הללו. ומצד שני היה מצוי עד הסוף, עד הפרט, זה לא אדם שהיה מנותק מן העולם, חיים הבחורים, היה בתוך הישיבה, הכל עם הבוגרים שהמשיכו איתו בקשר ובהתייעצויות ועם מעשה הצדוקה שלו, הכל.
כן, עד כדי כך שגם תמונות שלו קשה להשיג, הוא תמיד ברח גם מהצלמים.
ברח מהצלמים, אני זוכר בישיבה, הוא לא אהב את זה. אני יכול להראות שפשוט קשה לי עוד להקל, לספר סיפורים. אבל אפשר לשבת שעות ולהיזכר בסיפורים של אז, ואני יכול לדבר איתך על תקופה לפני למעלה מ-30 שנה, שהוא היה, לא היה אדם מבוגר, היה יותר צעיר ממני. וכבר אז ראית שיש אדם גדול, זה לא עוד ראש שיבה, זה לא עוד מגיד שהוא, לא עוד אדם גדול עם דרך שלו, עם עבודת השם שלו, עם קו ברור, והאמונה, מצד שני, האמונה הפשוטה והתמימה, מי שראה אותו איך הוא מתפלל, אני עכשיו נזכר תוך כדי שאני מדבר, כבחור צעיר בישיבה יום כיפור, את רבי ליל, מי שהתחילו כל נדרי, ועד מוצא יום כיפור, לא הפסיקה דמעה על פניו. פתאום זה רבי ליל אחר לגמרי, רבי ליל שהקרנו כל הזמן צהלתו על פניו, מגיע יום כיפור, רק ראית מה זה אימת יום הדין, או אימת
הכיפור. תקיעות השופר, תקיעות השופר בעל תוקע. תקיעות
השופר עם כל הקפדות, עם כל זה, ובזה בחיות. זה, כן. זה רבי ליל הגיבור, החזק, הפיזי ונפשי. מצד שני, כערב לפני רבו, כולם זוכרים את הדמות שלו מתפללת, את ההכנעה, את הגב הכפוף, את הידיים על, על החזה, על הלב. זה הדמויות ש... אך, בלי לדבר, הוא היה הדמות המחנך שחינכה אותנו ושגידלה. הוא היה ספר מוסר מהלך.
אין סוף עוד אפשר לדבר ולספר עשרות סיפורים והנהגות, והיריעה תקצר מלהכיל את הדמות הגדולה הזו.
כשחזל אמרו קשה מתתן של צדיקים, צריך לעשות חשבון נפש באמת מה קורה. זה לא אדם שהיה חולה, הוא אדם שרואה בו שם אדם בריא. אתמול, אני הבנתי שאתמול השפיזו אותו משהו איזשהו שפעת או משהו, אני לא הבנתי בדיוק אפילו מה, ופתאום היום בשם ירחם. מי יודע איזה גזרה לדור, מי יודע איזה כפרה לדור. השם יעזור, אין ספק שהוא היה גאון עצום בהסתרה, ואי אפשר להאמין כמה הוא הסתיר את עצמו, כמה הוא הכביט את עצמו. אנשים חשבו, אני זוכר בישיבה, כל מיני דברים חשבו, איזשהו דברים, לא הבינו אותם, וחלקם עצמו צחקו, לא הבינו מה עומד מאחורי הדברים לנו. והוא המשיך בדרכו, השם ירחם.
שזכותו תגן עלינו, הרב אריה דרעי, בשורות טובות.
ושיעמוד באמת שהישיבה הזאת הקדושה, שהוא מסר את נפשו בשבילה, ויבדל לחיים טובים, החבוסה שלי,
רבי צחוק,
ראש הישיבה, כן, למדנו ביחד, הרבה סדורים ביחד, וברוך שבאמת מסר את נפשו בשביל אבא שלו, מי שרצה לראות מה זה יחסה בן ואב, או תלמיד ורב, ההתבטלות, ההחמאה שלו, להביא, ובשנה האחרונה הוא יצא כמה פעמים, בגלל בעיות שהיו בישיבה, אני ראיתי את ההכנעה וההתבטלות המוחלטת שהיה צריך לקבל החלטות, מה שאבא אומר, מה שאבא אומר, מה שאבא אומר, שהשם יעמוד לו כוחות ביחד עם כל המשפחה, להמשיך את המפעל הקדוש הזה, את הישיבה הקדושה הזאת, ושנשמע בשורות טובות, ברכה שם דימה.
בשורות טובות, אמן. תודה רבה, הרב אריה דרעי, שיהיה בשורות טובות. אנחנו נצא לעוד הפסקה. לפני כן נשמע מה קורה בבית הלוויות שמגר. שלום לרב צבי ירום.
אפשר להגיד שלום בכזה מצב עכשיו? אפשר בכלל להגיד שלום? אלפי אלפי תלמידים מכל הארץ בדרך לבית הלוויות שמגר, ללוות את אבא שלנו, את אבינו מורנו, רבינו ראש הישיבה. זה פשוט לא נתפס. אפשר בכלל לעלות על השפתיים להגיד את המילים זכר צדיק לברכה. אבא שלנו, אבא של כולנו, אתה אבי, אתה זכית להיות בישיבה, אני עוד זוכר אותך. מי שלא מבין, מי שמנסה קצת להבין על מה מדובר, זה אבא
ניתן.
של כולנו, הרואה שלנו, אבא ברוחניות, אבא בגשמיות, אבא אבאי שיושב ומקשיב לכל תלמיד, הכי צעיר בוועד א' שעכשיו נכנס לישיבה, ויושב ליד ראש הישיבה, ויש לו איזה שאלה, איזה אבא רחום, איזה צדקות. אני חייב להגיד, עוד לפני המון המון שנים סיפר ליהודי שהיה במצב ממש של קבצן כפשוטו בגאולה, אחרי הימים בסוף התאשר, אבל הוא סיפר שהוא עומד בגאולה ומקבץ נדבות, ובצהריים הגיע אבינו רבינו מחלק סוכריות בגאולה. האבא הרחום על הצדקות, על הגאונות, אי אפשר בכלל להבין ולעלות על השפתיים, חס וחלילה שזה שאני זה שיספיד אותו, אבל התחושות, הלב כואב, הלב שבור ורצוץ. אלפי אלפי תלמידים לא מאמינים בכזאת פתאומיות. רק לפני שבוע ישבתי אצלו בבית ושאלתי אותו שאלה, הוא אמר לי, כבר אין לי שוב הדעת לענות לך. כולם עמומים, איזה יהודי קדוש, אם יש עוד היום בדור הזה מושג בכלל של רב ותלמיד, רב מובהק. איזה שמחה הייתה לו כל מצווה, כל ידוע אתרוגים, כמה כל כך שמח לראות אתרוג מעודר, להבין פשט בגמרא, לראות אותו אחרי שורקלו לי בישיבה, ואיזה שמחה, ואיזה הרצה שהיה לתלמידים, כי זה היה אבא, הוא היה אבא של כולנו. דביר המוצנע, הכל בשקט, בלי פרסום, בלי כבוד, שנבין על מה מדובר, שמרן הרב שך, זכר צדיק לברכה, בתפשין ממפת, קרא לו למועצת גדולי התורה, והוא נכבה אל הכלים. אבא הרחום שלימד אותנו לחשוב, לימד אותנו להבין, לימד אותנו להתעמק, לדעת כל דבר, לשורש העניין. הלב כואב, הלב לא מאמין.
קשה לתאר ולהגדיר למי שלא באמת זכה להכיר מקרוב דמות צריך לחבר כמה ספרים כדי לנסות ואולי לגרד משהו מהאישיות ומהדמות הגדולה הזו. הרב צבי, רק שאלה, מסע הלוויה עדיין לא הגיע לשמגר, נכון? עוד בדרכו מקריית ספר.
כרגע עמיתה הגיע לבית הלוויות שמגר, ובעוד מספר דקות מסע הלוויה יחל.
אוקיי, אז אנחנו אולי נשוב בהמשך גם לשמוע את ההספדים. תודה רבה בשלב הזה, בשורות טובות. הפסקה וחוזרים מיד.
עכשיו איתכם, המהדורה המרכזית, עם אבי נמרן.
עכשיו לאחד מתלמידיו המובהקים של הגאון הגדול רבי הלל זקס, זכר צדיק לברכה. אנחנו רוצים לשמוע דברים מראש ישיבת דרך השם, הגאון הרב ברוך צבי גרינבוים. בבקשה, כבוד הרב.
מורנו ורבינו רבי הלל זכר צדיק קדוש לברכה, נמצא עכשיו כאן בחוץ לארץ, וממש צמרמורת אחזתני כששמעתי על רבינו שהלך לעולמו. ייחודו של מורנו היה שכל בן בישיבת חברון היה תלמיד, אבל ממש כבן. רבי הלל זכר צדיק קדוש לברכה התנהג עם כל תלמיד כבן אהוב, ביקר את משפחתו. אני זוכר כשהתחתנו ונסעתי לגלות רחוקה בבלגיה, רבי הלל זה ש נסע במיוחד לבלגיה לראות את התלמיד שלו, איך הוא פועל ואיך הוא מתנהג כמנהיג. רבי הלל בכל שעות היום בישיבה לא רק דיבר איתנו בלימוד, אלא נכנס לתוך ליבנו. רצה להבין כל תלמיד ותלמיד לאן הוא חותר, לאן הוא הולך, מה הוא יעשה בחיים. אני זוכר שבתקופות בין הזמנים רבי הלל ישב איתנו בזמני מרגוע, ושם התווה לנו את הדרך שאנחנו אמורים להיות בה. אנחנו ממש מתרגשים ולא יכולים לדבר על רבי הלל כשלא נמצא איתנו, אבל חבל דאבדים ולא משתכחים.
הרב, אולי כמה מילים על הקשר האישי שלכם עם רבי הלל, הרבה מאוד שנים, ממש כמו אבא.
הקשר עם רבי הלל היה ברמה האישית, כשרבי הלל כל דבר שהוא ראה אותנו עושים, כן, רצה להבין לאן אנחנו חותרים. רבי הלל זה שכשאנחנו לא הרגשנו טוב בישיבה, זה היה מסוגל ללכת לחדר ולהביא לנו כדור ולשאול אחרי שעתיים איך אנחנו מרגישים. רבי הלל זה אותו אחד שבשבתות היה קורא לנו לאכול, ובאוכל היה מתנהג אלינו לא כראש ישיבה, אלא כידיד נפש. רבי הלל זה אותו אחד ששאל אותנו שאלות ורצה לשמוע מאיתנו לפעמים דברים שאפילו לא דיברנו בבית, אבל דיברנו אך ורק עם רבי הלל. רבי הלל היה אבא, רבי הלל היה אבא בכל מובן המילה, אבא ממש לכל תלמיד ותלמיד שהיה קשור אליו. זה היה חיבור של לא רב ותלמיד, זה היה חיבור של בן לאבא עם כל המשמעות שבכך.
איזה דבר לדעתכם אחד האדם, אחד המאזינים שלא הכיר ולא זכה להכיר מקרוב את רבי הלל זקס זכר צדיק לברכה, איזה הנהגה טובה או משהו, מעשה טוב, קבלה טובה, מתוך דמותו הגדולה והמופלאה של רבי הלל זקס, אנחנו, האנשים הפשוטים, יכולים לקחת איתנו לדרך?
רבי הלל היה לימד אותנו שכל בחור, כל אדם באשר הוא אדם. רבי הלל זה שלימד אותנו שכל הנהגה שאתה נוהג עם בן אדם, תתנהג איתו, ואפילו שאתה צריך להוריד מכבודך, תעשה את זה. אני זוכר שהיינו הולכים עם רבי הלל, והוא היה רואה אנשים עניים, אנשים דבועים, אנשים שנראים כאנשי רחוב. רבי הלל היה עומד ומעודד אותם ומדובב אותם. אני זוכר, כרגע עכשיו אני נזכר, שביום חתונתי רבי הלל נכנס למעגל ומשום מה הוא ראה אותי כנראה במצב של שהוא היה צריך לשמח אותי, ורבילל עמד באמצע המעגל ורקד עם רגל אחת ואחר כך עם עוד רגל ואחר כך עשה לנו פרצופים ואחר כך עשה לנו כל מיני דברים בכדי שכל כל הבחורים נאספו סביבו וכולם התפעמו ברמה הזו איך שרבילל יורד וכביכול מתנהג כאחד העם. סיפרו לי שאחרי החתונה במסמכזיס לברוידה זכר צדיק קדוש לברכה העיר לו שזה לא מכובד לראש ישיבה להתנהג כך. ואז רבילל אמר לו שכשצריך לשמח חתן וקלה, אז עושים את הכל ואפילו את כל השטות שבעולם, ולו בעיקר בשביל לשמח חתן וקלה. כאן אנחנו רואים את רבילל איך שהוא התנהג ברמה של בן אדם לחברו, כאשר השיל מעצמו את כל גלימת ראש הישיבה ונכת החפץ חיים, והתנהג כאחד העם, ולו רק בשביל לתת שמחה.
הרב אברהם גרינבוים, ראש ישיבת נאורה, תודה רבה לכבוד הרב. עכשיו אנחנו רוצים לפנות אל בית הלוויות שמגר כדי לשמוע את ההספדים. החלו שם ההספדים, אלפים מגיעים לשם, ואנחנו יודעים לומר שכשבעת אלפים איש משתתפים בהלווייתו של רבילל זקס. האם אנחנו מתחברים לקו השידור כדי לשמוע את ההספד של הגאון רבי יצחוק שיינר? לא. אוקיי, אנחנו מיד נשמע את ההספדים. אנחנו נפנה עכשיו למי שעומד בראש ארגון לב לאחים, הרב אליעזר סורוצקין. שלום הרב.
שלום וברכה.
הרב סורוצקין כתלמיד מובהק של ראש ישיבה רבילל זקס זכר צדיק לברכה, מה נשמע מכם הערב הזה?
כן, באמת זה רגע קשה מאוד, ואני חייב לציין שהרגע הוא קשה במיוחד בגלל שהיה לנו הרבה ראשי ישיבות, אני מניח שלכולם יש את ראשי הישיבות שכולם קשורים אליהם, אבל רבילל, קשה להגיד אפילו זיכרונו לברכה, הוא היה יותר מסתם ראש ישיבה, היינו קשורים אליו, היה לו איזשהו משהו, אולי הבאי כזה, משהו שהוא בנה את הבחורים, הוא היה חבר שלהם, הוא היה הרב שלהם, הוא היה דמות להערצה, זה הייתה איזשהו תמעיל מאוד מאוד מיוחד, ולכן גם כדי, הרגשות כרגע הן רגשות מאוד מאוד קשות. אני חייב לציין את זה, אנחנו בלב לאחים, יש לנו כל מיני עסקנים, שאם אני מדבר איתם מהבוקר, מאז שאנחנו שמענו את כל הצורה הרעה הזאת, כל אחד אומר, אם אני מסתכל אחורנית, רבילל הוא זה שבנה אותי, דיברתי קודם עם בושי, רייף יעקב בושטין, העסקן הגדול של חדרה, אומר, מי דחף אותי? הייתי בחור צעיר בישיבה, מצד אחד דחף אותי לפעילות, ומצד שני גם דאג שאני אשאר בן תורה, הוא ספר לו, היה מהיר אותי בבוקר, והיה לומד איתי קודם, שהיום לא יהפוך בלי לימוד, וככה הוא בנה, ואחרי זה שהוא דחף אותו לגור בחדרה, ושהוא גר בחדרה ללוות אותו, הרב צבי שוורץ מרחובות, אולי הפעיל הגדול ביותר של כל הזמנים, ספר איך היינו, איך הוא היה מתייחס, איך היה אכפת, איך הוא היה יורד, איך היה עוזר לבעל, זה לא רק זה אגב, שהיו בחורים או אחרי זה אברכים, היו מביאים ילדים בירושלים מהרי השדה, ולא היה איפה להעלין אותם, לילה אחת או שתי לילות, הבית של רבילל היה פתוח לפניהם. זה היה איזשהו... ואגב, כל זה דבר מאוד מאוד מעניין, זה היה עם כל כך הרבה רגש, ומצד שני עם כל כך הרבה דקדוק הלכה, מי שמכיר את רבילל, זה לא רק נכד של החופץ חיים, הוא עצמו היה באיזשהו דקדוק הלכה כל כך קבלני, מצד שני עם למדנות, עם כושר ניתוח. באמת, אני חושב שאנחנו איבדנו דמות מאוד מאוד מיוחדת בין ראשי הישיבות, באמת, אדם הענק שבענקים.
הרב סורוצקין, כמי שעומד הרבה מאוד שנים בראשות לב לאחים, אולי אחד מהדברים הבולטים אצל ראש הישיבה רבילל זקס, זכר צדיק לברכה, זה מלבד היותו ראש ישיבה עם תלמידים, הוא גם דאג והתעסק הרבה מאוד בקירוב רחוקים, לא דאג רק לדלת אמותיו, אלא יצא מצפון הארץ ועד לדרומה כדי לקרב יהודים להבינו שבשמיים.
כן, כן, זה לא רק זה, זה בער בו שהיינו באים לשוחח איתו, כל אחד שהתפזרנו ברחבי הארץ לאחר מכן, וכל אחד התחיל לעסוק בקירוב, פתחו סניפים, כל אחד התחיל לעסוק, זה יכול להיות עם סטודנטים או עם עמך, והיה אפשר לבקש, הרי הוא ראש ישיבה, ובדרך כלל ידענו שיש דברים, אז מרצים מזמינים מרצים של תנועת התשובה, אבל היה אפשר לבקש מרביל, זיכרונו לברכה, שיבוא, והוא היה מדבר, והיה נותן הרצאה, והוא היה מנתח את הדבר, אפילו היינו יושבים עד מאוחר בלילה, ומנתחים מבחינה השקפתית, ומבחינה אפילו פילוסופית, איך כדאי לפעול ואיך לא כדאי לפעול. באמת, אפשר לומר, הוא היה, לכן אני אומר, הדמות המיוחדת הזה, הוא היה הבן אדם של בית המדרש, ואת ראש ישיבה, שהשורים כלליים שלו כל כך מפולפלים וכל כך עמוקים, ומצד שני הוא היה כל כך מחובר לעשייה בה, ואגב, זה לא רק זה, אני יכול לומר, הוא בנה את חלק מהסקרים הצעירים, הוא מצד אחד דחף אותם לפעילות, ומצד שני הוא השאיר אותם באוהלה של תורה. באמת, אני חושב, אני מבטא הרבה הרבה מהחברים שמרגישים
הגדרה מדויקת.
ראש ישיבה, אלא מי שבנה אותנו, מי שבנה את... כל אחד בחלקו, אני אגב אפילו קצת צחיתי מזה פחות, אבל שאר החברים ממש מרגישים שמי שבנה אותם לא נמצא איתנו היום.
הגדרה מדויקת. הרב אליעזר סורוצקין, שיהיה בשורות טובות, תודה רבה.
שנתבשר בשורות טובות.
אמן. סיימנו את השעה הראשונה, נשוב מיד אחרי חדשות 8 עם המשך מסע הלוויה ועוד דברי חיזוק. יישארו איתנו.
המהדורה המרכזית עם אבי ממרן.
שוב שלום לכם, השעה השנייה, המהדורה המרכזית כאן בכל חי. עוד לפני שנעסוק בהלוויית הנרצחים מצרפת הקדושים השם יקום דמם, אנחנו בעיצומו של מסע ההלוויה של ראש ישיבת כנסת הגדולה, הגאון הגדול רבי ללזק זכר צדיק לברכה. מסע הספדים ממשיך אתה בבית ההלוויות שמגר בירושלים. אנחנו חוזרים אליך הרב צבי ירום.
כן.
אני מבין שרבי צחוק שיינר נסע דברי הספד.
את מסע הספדים פה פתח הגאון הגדול רבי שמואל אוהב בר שליטה.
אוקיי.
ומיד אחריו הגאון הגדול רבי צחוק שיינר, ראש ישיבת קמניץ, ועכשיו מספיד אח, הגאון רבי יעקב יהושע זקס.
יש
אלפים אלפים של תלמידים בוכים וכואבים.
כן, אנחנו, יש בעיה שם בהגברה, נכון? הקהל מתקשה לשמוע את ההספדים.
כן, מה שאני מבין שמנסים לסדר את זה כרגע, אני מקווה שבהמשך, בעזרת השם, כל האלפים שבחוץ גם יוכלו לשמוע.
ולפחות על פי מראה הקהל, כמובן שתלמידי הישיבה בהווה ואלפים מבוגריה, בכלל בוגרי ישיבת חברון לדורותיה, נראים עוד הרבה מאוד דמויות שאולי מספרות את סיפור חייו של ראש הישיבה.
תראה, אני חייב להגיד לך שהיום מתקשר אליי בחור לצערנו פרש מהדרך, אבל הוא כל כך בכה, הוא היה שבור ורצות. הוא אומר, זה אבא שלי, גם כשהייתי רחוק, גם כשלא הייתי קרוב מבחינה רוחנית, ידעתי שכשיש לי בעיה יש לי למי לפנות. יש לי אבא, יש לי מישהו שמקשיב, מישהו ששומע, מישהו שמבין לליבי, מישהו שאני יכול להתייעץ איתו. אבל כבד, אבל כבד, אי אפשר לתאר את הקושי העצום, אי אפשר להכיר כזה דבר שאבא הולך.
כן.
הלב מסרב להאמין.
רב צבי ירום, אנחנו עוד נשוב בהמשך לשמוע עוד כמה דברים מתוך ההספדים שיאמרו שם. בשלב הזה אנחנו מודים לך, אנחנו עוברים אל הרב יוסף שווינגר, שלום.
ערב טוב.
איתך אנחנו רוצים לדבר על הקמתה של כנסת הגדולה. אז קירת ספר הייתה מנתה אולי, כן, מספר בניינים בודד.
הייתה מנהלת הקמה, ואני מודה לבורא עולם על באמת הזכות שנפלה בחלקנו אז לסייע להגעת הישיבה, להקצת השטח וללוות את ישיבת כנסת הגדולה לערש לידתה. ואני אומר, להבדיל מכל ה... אני לא רוצה חס חלילה לקטרג, אבל בדרך כלל שראש מוסד או ראש ישיבה או מנהל תת או סמינר או גנים או מעונות מגיע לראש מועצה, אז יש תמיד את אדוני ראש המועצה וכל ה... אני לא רוצה לקרוא לזה חס חלילה חנפנות, אבל איזה משחק של מכובדות שאלה כללי המשחק. ודווקא ראש ישיבה שקשה להגיד עליו את הביטוי זצל, תמיד היה נכנס והיה אומר לי, קשה לי לשאת מול השולטיינס, ככה הוא קרא להם, השולטיינס, להתוודע לרשות. היה איש אמת, לא חת מאיש, עמד על מה שמגיע ומה שלא מגיע קיבל, אבל הבין את זה כדברי של ראהו, בלי שום גינוני תקסים ובלי שום חנפנויות מיותרות ובשום גינוני כבוד מיותרים. אני חושב שהיה לו מידה אחת שבלטה מאוד ייחודית, זה האמת, והאמת שלא הייתה אבסולוטית. הוא הלך עם האמת הזאת, לא הכניף לאיש, לא כיבד את מי שלא צריך לכבד, וידע בדרכו המקורית, שהוא בהחלט הייתה דרכו המקורית, ולפעמים גם הוא היה צריך לשלם על כך מחירים, מי שמכיר את כל ההיסטוריה, אבל זה היה ייחודיותו. ולכן כל דרכו תמיד הייתה מיוחדת, ובשביל זה גם היו לו כל כך הרבה מעריצים מקרב תלמידם. לא לכולם היום בקרב ראשי ישיבות יש מושג של תלמיד וראש אישי, וכמו שהיה בדורות קודמים. אצל רבי ליל ראית מה זה מושג של רב ותלמיד.
אכן, ועוד רבות דובר ועוד ידובר על דמותו הגדולה.
אבי, אני גם צריך להזכיר בהזדמנות זו שאתה נמנית על תלמידי הראשונים, כן, של ישיבת כנסת הגדולה.
כן, כן.
ומספיק מה שאתה יכול לספר, אפשר להעביר על זה ערב שלם ולא, כן, איך אומרים, לא נגמור.
כל תלמיד והסיפורים שלו, כל אחד והקשר שלו עם ראש הישיבה, וזה בעצם זכויות, זכויות שלנו שזכינו להיות בדור של רבי ליל, שבכלל...
אני רק רוצה להזכיר באותה הזדמנות, אני זוכר את פתיחת הזמן הראשון של הישיבה בית כנסת הגדולה, והרבנית שתחיה לאורך ימים טובים, ארוכים ושמחים כמובן, באנו לבקר אותה כמה שעות לפני תחילת הזמן, והראש אישי ורבי ליל זכר צדיק לברכה עשה לנו סיור באותם דירות שנזכרו עבור הישיבה, ולראות על כל מיטה את הבננה ואת התפוח ואת חתיכת העוגה, את התשומת לב המיוחדת, זה יכולת לראות רק אצל משפחת זקס, ועל כך אנחנו בוכים. לא נראה עוד כאלה מחזות.
אין עוד מחזות כאלה שתלמיד רעב ב-11-12 בלילה עולה לבית של הראשי ונוקש על הדלת, נכנס למטבח, מכין חביתה וארוחת ערב, ויוצא כאילו זה היה בית שלו, ובאותו בית עצמו יום אחרת להגיע ולשבת ליד הראשי ולשמוע שיחת מוסר, ופתאום להרגיש שהוא נמצא בבית של הראשי שרק אתמול הוא הכין פה חביתה. זה...
ופשוט תמיד לזכור שמדובר גם בנכד של החופץ חיים, על כל המשתמע מכך, והיה לזה משמעות מאוד מאוד גדולה.
כן.
אשרינו שזכינו להכיר כזאת דמות ייחודית.
הרב יוסף שווינגר, תודה רבה, בשורות טובות.
רק בשורות טובות,
לילה טובות. בכלל לזכור שלאורך כל השנים הללו ראש הישיבה, כבר דיברנו, אמרנו קודם שהיה מדבר בלשון הקודש, ותוך כדי לפעמים שיעור כללי שמדברים בענייני נזיקים, בענייני סוגיות שקשורות לתשלומים, תשלומי כפל, והוא רוצה להביא כל מיני דוגמאות, מה נקרא מזיק, מה נקרא נזק, היה נאלץ להשתמש במילים מחודשות שהתחדשו בשפה העברית, במילים כאלה הוא לא היה משתמש, והוא היה מוצא דרך מיוחדת איך אפשר להגדיר את אותן מילים בלשון הקודש. למשל, באחד השיעורים אני זוכר, הוא רצה להגדיר מטריה. מטריה זה לא מילה בלשון הקודש, זו מילה שחודשה עכשיו בחידוש השפה העברית, ובשבילו זה היה אפיקורסות להשתמש במילים כאלה. אז איך אומרים מטריה בלשון הקודש? ורבי ליל בדרכו המיוחדת, ככה בכמה מילים, היה אומר, כלי שאדם מחזיק בידו לשוחח עליו מפני הגשם. זה הגדרה של רבי ליל, למצוא את המילה בלשון הקודש לחפצים הללו שיש להם כל מיני שמות בעברית. הרב ישראל גליס, גם אתה בין המלווים בבית ההלוויות שמגר.
ודאי, אני עומד פה מחוץ לשמגר, כי בפנים לא שייך להיכנס. הרחבה מלאה וצפפה, הייתי אומר שיש פה כנס בוגרים. אנשים תלמידים של רבי ליל זקס במשך 50 שנה עומדים קבוצות קבוצות, וכל אחד מוצא את המחזור שלו ואת האנשים שלו, וכולם מספרים, כל אחד עם הקשר האישי שלו לרבי ליל, ואתה שומע פה כל מיני סיפורים מדהימים על הבן אדם שחוץ שהיה ראש ישיבה והיה רם וידע תורה וידע מוסר, הוא גם היה בחברות עם כל אחד. בידידות עם כל אחד, אני יכול לספר סיפורים אישיים אצלי, איך אומרים, פה עד הודעה חדשה, כשאני יושב בחדר ייחוד, ורבי לילל דופק בדלת, אחרי שהוא היה בחופה, ברור, דופק בדלת ואומר, רבי סואל, מתחתנים פעם אחת, אבל חובות יש כל השנה. אז אני יש לי גמח, אל תשכח, תיכנס מתי כצריך. כל מיני דברים כאלו אישיים, כשהוא חוזר חזרה אחרי הניתוח בעין, שהוא קיבל את הסרטן בעין, הוא חוזר חזרה עם עין אחת, ואני בשדה התעופה, ואומר רבי סואל, טוב עין, יש מושג כזה של טוב עין, עכשיו אני יודע מה זה טוב עין, אתם יש לכם שני עיניים, אני עם עין אחת רואה את מה, את מה שכולם צריכים לראות.
הוא תמיד היה אומר, למה אומרים עין טובה? תמיד היה אומר, למה אומרים עין טובה ועין רעה? למה לא עיניים טובות ועיניים רעות? הוא אומר, כי עין הרע אפשר גם לתת לבן אדם בעין אחת.
והוא ראה תמיד עם העין שלו רק דברים טובים, תראה, לבוא לפני פורים, להגיע אליי הביתה, כמו שלח לכולם, ולאסוף כסף, בשביל כל מיני אנשים, הוא ורבי לזק, ורבי שפלי.
אחת ההנהגות, אחת ההנהגות הבולטות בישיבת כנסת הגדולה היום, בשנים האחרונות, כמו בהוראתו, זה שהבחורים לא יוצאים לאסוף כספים, לא בפורים ולא בשום אירוע אחר, לא מסתובבים בבתים ולא רוקדים ושרים בסעודות פורים ולאסוף כסף, פשוט שולחים מכתבים לכל הבוגרים וכל אחד תורם. הוא אומר שההידרדרות הרוחנית של בחורים שיוצאים מטיילים מסתובבים לא שווה את כל הכסף הכי גדול שהם היו יכולים להביא.
אבל הוא עצמו הלך ואסף, היה לו חוץ משאר השיב, היה לו חסד.
וזה אמר בילל, כן? הידרדרות רוחנית של בחורים שמסתובבים ברחובות, אמר בילל שניהל הנהגה מאוד מאוד משוחרת ופתוחה כראש השיבה.
אני אתן לך דוגמה, אני הייתי פתח שינון, חזרתי חזרה מהקבר של החופץ חיים, אחרי שיכול להיכנס לרוסיה הסובייטית, ואני נכנסתי שם, חזרתי חזרה עם תמונות מהקבר של החופץ חיים, ובאתי לבילל הביתה, ואמר, נו נו, עושה גיוון. אז היית, אפילו להסתכל על התמונות, ואני אמרתי, טוב, הבנתי שלא רוצה, אני לא יודע מה, לקחתי והלכתי. אחרי כמה חודשים הוא הגיע אליי הביתה בישראל, למה הלכת? רציתי לראות את התמונות, איפה התמונות? תראה לי מי ומה ומה עשו ואיך תקמו ואיך מצאת את הקבר, התעניין. והבן שלו שליווה אותו אמר לי אחרי זה שהרגיש שאני נפגעתי, אז החליט לבוא אליי הביתה לראות את התמונות. לא עניין אותו לא התמונות ולא שום דבר, אבל הרגיש שאני נפגעתי, אז צריך לתקן את זה. עכשיו, אני אומר שוב, היו לו הסגנון של השיעור שלו, זה אחד מהדברים שמפלים פה, שאתה רואה פה את האנשים שהם מחוברים אליו, לא רק בכל מיני דברים שקשורים לחסד, אלא לשיעורים שלו, אהבו את השיעורים שלו בישיבה, בלי לדבר לשון הרב ורשילות על מישהו אחר בישיבה, אהבו את השיעורים שלו. זה היה ייחודי, אני פוגש פה אנשים שהיו אצלו בבית, הוא אמר במשך שנה שלמה לבד אחד, זה מדובר על שישה בחורים, אני פוגש פה את כל השישה עומדים ביחד, הוא אמר להם שיעור, ובחמישי בלילה, במה שקרה ליל שיש, היינו קבוצה אחרת שנתן לנו שיעור, ולי שיש התחלנו מלחס חינוך, יש לי עד היום את המלחס חינוך מלוכלך בדפים שרבי שב ולמד איתם, מצוות מסוימות, ניתחנו את המלחס חינוך, זה התחיל ב-12 בלילה וזה נגמר לפנות בוקר, ורבי לילה כבר יושב עם הרגליים כמעט על השולחן, הוא יושב על השולחן לדבר איתנו, הייתה אווירה מאוד מיוחדת, רבי לילה היה מאוד משוחרר בעין הזה, לעשות אותו בין הזמנים, תראה דוגמה בין הזמנים של תף שין, למד א', בקיץ, להיות אותו במצפה רימון, כל התקופה שבין הזמנים, שלושה שבועות, בילינו אותו במצפה רימון, כשמצפה רימון היו שלוש או ארבע רחובות, והיינו ביחד איתו.
את הסיפור עם ההליקופטר ומצפה רמון אתה מכיר?
לכיוון שדה בוקר.
את הסיפור עם ההליקופטר ומצפה רמון אתה לא מכיר?
לא, אני כבר, אני הליקופטרים לא זוכר במצפה רימון.
טוב. אנחנו מדברים על בן אדם לחברו, ואצלי בחופה שגם זכיתי שהוא יסדר קידושין, אז אנחנו משפחה ספרדית, בית ספרדי מרוקאי כמו שאומרים, ורבילי לא פעם ראשונה שהוא מסדר חופה וקידושין אצל בחור ספרדי, אבל בכל זאת הנימוסים והדרך שבה הוא ניגש ולשאול את ההורים ולשאול אותי, רגע, יש איזה מנהג מיוחד, אתה רוצה אולי שזה חזן יקרא את הזה, לא, שלא, לא, עזוב אותי, אני בצד, בוא תגיד, אולי אתה רוצה שאיזה מישהו מהמשפחה יקרא את הכתובה ואחד שיגיד ככה, אולי אני רק יהיה בסוף, אולי, אתה אומר לו, הרושיבה, זה כמו כל החתונות, הכל בסדר, זה לא נרגע, זה כאילו פעם ראשונה שהוא נחשף לאיזה עידה חדשה שהגיע, כאשר כל יום יומיים הוא היה בחתונה כזו, אבל לתת להורים של שני הצדדים, כן, להורים של החתן והכלה, את ההרגשה שהוא אורח והם הם מסדרי החופה והקידושין, יש כל כך הרבה סיפורים ופרטים קטנים
ש... אתה מדבר על עדות המזרח, תלך דוגמה של גרוזינים הגיעו לארץ, בתפשין למד ב' הגיעו גרוזינים לארץ, ואז הגיע הרב מוישה דברשווילי, שהיה תלמידו של החופץ חיים, הוא קיבל מתנה מהחופץ חיים ספר תורה, כשהוא עזב את רדין ונסע לגרוזיה, וסיפרתי לרבי אלעזר, רוצה ללכת לבקר אותו. נסענו אליו הביתה לגבעת משה, לגבעת מרדכי, סליחה, עדיין לא הייתה ישיבת חברון שמה. נסענו לגבעת מרדכי, נסלו בבית, ובמשך כמעט 4 שעות הוא סיפר ודיבר, והם דיברו על גדולתו של החופץ חיים. אבל עניין אותו לדעת, איפה זה קוטאיסי ואיפה זה קולאשי, סחומי, עוני, מי הם אנשים, כמה אנשים, ואחרי הפגישה אומר, בסוף צריך לפעילים, צריך לשים יד, כתב, לעשות משהו. הוא בא לפעילים וביקש שהוא רוצה להתנדב. רוצה להתנדב שתלכו אותו לקהילות של גרוזינים, לדבר, לשיר בפניהם. טוב, מה הרבי יכול לעשות עם קהילה של גרוזינים בשיקון בעל ידי באר שבע? נסענו והתחיל לשיר איתם. הבאנו שלום עליכם. מה הוא ידבר איתם, הם לא מבינים מילה אחת. לשיר איתם שלום עליכם ולרקוד אותם את הכנסת. זהו, הוא יצא ידי חובה, הוא עשה פעילות.
לא יומן, לא יומן, והסדר הקבוע שלו הרבה מאוד שנים בחופץ חיים, בשמירת הלשון, שזה היה פשוט מתוק מדבש לשמוע שיעור בסוגיית שמירת הלשון, אבל הוא מכניס ושוזר בתוך 10 דקות של שיעור את כל העולם כולו, את כל ענייני האדם, כל מה שקשור לבן אדם לחברו. זה אחר כך לקחנו את זה איתנו לשלום בית, לגידול הילדים, זה הכל בא מה10 דקות היומיות האלה שהיו באמת מתנה משמיים לכל תלמיד שזכה לשמוע את הוויידים, מה שנקרא אז באותה תקופה.
אני שמעתי בתחילת השידור את הדברים שלך, עד כשאתה באת לישיבה, ואיכשהו בחן אותך, ומה הוא שאל אותך והתווה לך דרך, וככה זה היה את כולם.
כן, כן.
ככה זה שכולם, מי שהגיע ומי שבא לדבר איתו, הוא התווה דרך. תדע לך שבאת למקום זה וזה וזה, זה תקנה מהישיבה, זה תיקח מהישיבה. לכל אחד הוא נתן לו מה שקרא מצפון ומצפן, מה לעשות בישיבה, איך ללמוד ואיך להתנהג.
כן. בחור שהיה בא עם קשיים, והיה אומר לו, קשה לי עם זה, קשה לי עם שם, וזה, היה מחפש שראשי ויתן לו איזה עצה, תושייה, משהו. התשובה, תמיד הוא היה אומר, תסתכל מה שכולם עושים, תעשה גם.
אני אגיד לך שאני פתחתי את התת הראשון בישיבת חברון בתש"ל, והוא אמר, בסדר, אני רוצה לעזור לך, תגיד לי מה צריך לעשות. אמרתי לו, צריכים להביא מגבות מברדינון. אמר, אני נוסע איתך, ניקח את האוטו של הפעילים ונעשה פעילת בדרך, ונביא, הבאנו מגבות מברדינון והבאנו עניבות במקום אחר. הוא הלך איתי לשנורר דברים בשביל התת של הישיבה. אחרי זה הולך לפרסטר ואמר לו, אני משלם על הכובעים ל-40 בחורים שיקחו את הכובעים. הוא פתח איתי ביחד מה שנקרא את התת הראשון של חברון. עכשיו אני מה שנקרא תגמלתי אותו, כי אני הייתי שיגעון לחפש לולבים. מצאתי לולבים בטובס. טובס זה כפר ערבי שנמצא בין שכם ליריחו. ושם היה מחנה צבאי, ושם היו לולבים מיוחדים. במשך 3 שנים, כל שנה, נסענו בשבוע האחרון של אלול, אחרי הסליחס הראשונים, נסענו לכתוף לולבים בטובס. זו הייתה חוויה לישוע איתו בדרך, והדיבורים בדרך.
כן, הסיפורים, הוא אחרי ברון קוטלר, חוץ לארץ ובארץ, וכל מיני הסיפורים שהיו שזורים על לשונו עם מוסר השכל, והפקת לקחים, ומילתא דבדיחותא, וחידודי לשון, ושאלות שנונות שהוא היה מציב בפני הבחורים כדי לחדד את המוח, והגאונות, ושולט בכל מחמני התורה. ובוודאי, אתה יודע, הייתה תמיד שמועה שגם רבי אלעזר בקי בתורת הסוד, הוא תמיד הסתיר איזה משהו שם, פעמים היה פולט לפעמים איזה משפטים ששומעים ככה מגדולי המקובלים, אני לא יודע אם שמת לב לזה הרב גליס.
אני לא רק ששמתי לב, איך אומרים בשפה העברית, תפסתי אותו פעם. תפסתי אותו פעם בבית של מוישה סלנד בשכונת כנסת, אני באתי משם משהו אחר, ואני את רבי אלעזר יוצא משם, אז הוא אומר לי, באתי פה רק לקבל ברכה נגד האינורת. בסדר, אמרתי שלום, אני אגיד לו, שלום עליכם. נכנסתי לרמי של סלנט, אמרתי לו, החבר הראשון שהיה פה מודגילרת כבונה, הוא אומר, לא, רק אין נורא, זה בינתיים דיברנו על עוד דברים. הוא ישב פה 3 שעות, בינתיים דיברנו על עוד דברים. אז הוא גם מתעסק עם תורת הסוד.
יחלה הזמן והסיפורים לא יחלו, הרב ישראל גליס, בשורות טובות.
בשורות טובות, להתראות.
הרב מרדכי נויגר שאל, שלום לכבוד הרב.
שלום וברכה.
גם מתלמידי הבולטים של ישיבת חברון, ובוודאי היום בבוקר ברוח פלא, רב, עלה בראשך דמותו של רבי אלעזר פתאום.
זה פשוט מדהים, אני יושב בחדרי ולומד, ופתאום אני חושב, מה קורה עם רבי אלעזר? מה קורה עם רבי אלעזר? ובצהריים פתאום נודע שפרח לו איש האמת. פשוט
איש
פרח
האמת,
לו איש
זאת ההגדרה.
כתוב, פרח לו איש האמת. ואני אגיד לך, אני שמעתי מרב הלל שיעור יומי בישיבת חברון עוד בגאולה, עוד לפני שרבי ללה היה ראש ישיבה. הוא היה רם יחד עם רבי אורך אזרחי. כשהרב אזרחי בהלוויה בכה ובכה על רבי ללה, זה היה כל כך אמיתי, כי הם היו באמת חברים בלב ובנפש, הם חלקו ביניהם את השיעור. חצי שנה שמענו אצל רבי אורך, חצי שנה שמענו אצל רבי ללה. זה השני סגנונות אחרים לגמרי. אני רוצה להגיד לך, היום הביטויים הפכו להיות לזולים. כשאומרים על רבי ללה, הרב הגאון, אני חושב שמבחינה טכנית, את מוחו של איינשטיין, הוא יכול היה להכניס לכפל של המכנסיים שלו. הכישרון שהיה לאיש הזה, להחזיק ראש בחשבונות ובעומק בכל ענפי תורה, והמהירות שבה הוא אמר את השיעורים שלו, שאינני יודע איך בחורים צעירים בכלל יכלו להבין את זה. כנראה שלא יכלו להבין את זה. זה פשוט דבר שלא מצוי. וכמו שבאמת אמרו גם בלוויה, אני הייתי בלוויה בקריית ספר, ועכשיו בלוויה בירושלים, אמרו שמה שהוא שמר את עצמו בצד. באמת היה, לא עניין אותו שום דבר מהדברים שמסתובבים בציבוריות. אבל, אתה יודע מה, הוא פגש אותי עם אחד בגאולה, רבי ליל. הוא אומר לי, מרדכי, בוא אני אגיד לך מה קורה. הוא אומר, הקדוש ברוך הוא מוריד מסך, זה מאוד מבהיל מה שהוא אמר לי. הקדוש ברוך הוא מוריד מסך. כשהמסך הזה ירד, מי שיהיה בצד אחד, יהיה. ומי שנשאר בצד שני, יהיה עבוד. אנחנו מחזיקים את המסך בכוח ולא נותנים לו לרדת, ומבריחים כמה שיותר נשמות.
פנימה.
אם אתה רוצה, אמר לי רבי ליל, אני אגיד לך, אני גם יודע מהם אותם הנשמות, אבל את זה אני לא אגיד לך עכשיו. את זה בפעם אחרת. הפעם אחרת כנראה כבר לא תהיה בעולמנו זה, כי מאז הוא לא אמר לי את הדברים האלה. יום אחד רבי ליל אומר לי, מרדכי, אני רציתי לפגוש אפיקורס. אפיקורס אמיתי. רציתי לדבר עם אפיקורס. אמרו לי שיש באמריקה אפיקורס אחד אחרון שנשאר, והוא כבר יושב על כיסא גלגלים. נסעתי לאמריקה, אומר, והלכתי לפגוש את האפיקורס האחרון שנשאר. הוא שאל אותי כך, תאמר לי, למה אתם אומרים בפסוקי דה זמרה כל בוקר, משבחים את הקדוש ברוך הוא, מהללים אותו? מה, הקדוש ברוך הוא כזה מין אחד שצריך שנהלל אותו ונשבח אותו סתם? מה לא צריך את זה? תשמע את התשובה שרבי ליל ענה לו, על המקום. הוא אומר לו כך, תראה, אתה אדם מאוד אלגנטי ואינטליגנטי, אתה בוודאי שומע מוזיקה קלאסית ברמה גבוהה, בטהובן, מוצרט. מה דעתך על כל אלה ששומעים את כל המוזיקה האמריקאית, הרוק והפופ הזאת? רבי ליל, כן? הוא אומר, ודאי, ודאי שאתה בז להם. כן. הוא אומר, תגיד לי, אתה בוודאי שותה יין שמביאים לך, או קוניאק שמביאים לך ממחוז קוניאק בצרפת, ויין שמביאים לך ממחוז שמפיין בצרפת, דברים איכותיים. מה דעתך על כל אלה שם בקרנות הרחוב ששותים בירה בשתי דולר? אתה בז להם, נכון? בוודאי. אומר, גם אנחנו. אנחנו רוצים לחנך את עצמנו להעריץ את הדבר הגדול ביותר שיש. לא להעריץ כוכבים כאלה או אחרים שהופכים להיות לננסים לבנים והופכים להיות לאבק כוכבים. אנחנו רוצים, לכן אנחנו אומרים את כל הדברים האלה בשבילנו. ואת זה רבי ליל לא רצה להבין ביחס אליו. שכשאנשים רוצים לדבר עליו ולשבח אותו, הם לא עושים את זה בשבילו. הם עושים את זה בשבילם. אבל מכיוון שזה לא יסתדר לו. אני אגיד לך עוד דבר, מה שאמר רב מוישה חברויני. אני עוד שייך לדור בישיבת חברון ששמע שיעורים מרב מוישה חברויני. בשנה שאני נכנסתי, עוד רב מוישה חברויני אמר שיעורים. באותה שנה הוא נפטר. רב מוישה חברויני אמר על החתן שלו ככה. הוא אומר, תראו. הוא אמר לנו, תראו. יש הרבה אנשים שלא מדברים לשון הרע. איך הם עושים את זה? הם שותקים, הם לא מדברים. מי ששותק לא מדבר דברים מסורים. הוא אומר, זה קשה, אבל זה לא חוכמה. מהחתן שלי כל הזמן מדבר. הוא לא מפסיק לדבר. אבל אף פעם הוא לא ידבר מילה אסורה. כמו שמתאים לנכד של החפץ חיים. הרבה פעם רבי ליל היה אומר שאנשים חושבים שהכירו את החפץ חיים, אבל אני יודע מי היה החפץ חיים. בתור הנכד שלו.
כן, כן. נכון, הוא תמיד אמר שהדור עיוותו את ה... לא יודע מה המילה עיוותו, אני צריך לדייק פה, כן? אבל לא זה היה הדמות האמיתית של החפץ חיים, מה שעושים, כל הפולחן הזה מצד שני...
הוא אמר שהדור איבד את הדמות של החפץ חיים, ואני אומר שהדור איבד את רבי הלל. הדור שלנו, יש לו איזשהו כישרון להפסיד דמויות הוד. אחרי שנפטרים, נזכרים בהם.
הרבנו גרשה, אולי מילה אחת על הדרך, או נקרא לזה, על השקפת עולם היוצאת דופן של רבי הלל, בניגוד לכל מה שאנחנו מכירים במושג שנקרא ראש ישיבה. דיברנו רבות על זה שברח מהכבוד ולא השתתף בכינוסים ולא נעם בהצהרות ולא חתם על מכתבים ולא היה חבר בוועדות, זה הבנו. אבל מצד שני גם הייתה לו גישה מאוד יוצאת דופן ביחס למדינה, ביחס לסמלים של הציונות.
רבי הלל, במילה אחת אפשר להגיד ככה, המילה שאמרתי בהתחלה, הוא פרח לו איש האמת, אבל יותר מזה, רבי הלל תקע בשופר בראשי שנים בישיבת חברון בפני 1,000 מתפללים כל שנה. הוא היה בא, רבי הלל היה איש...
אגב, חלק מהתקיעות היה עושה בשופר של החפץ חיים.
כן. רבי הלל היה בטבעו אדם מאוד חזק, פיזית. הוא היה איש מאוד חזק, מאוד בריא וחזק, ביסודו. וכשהוא היה תוקע בחדר לפני כן, הוא היה מרעיד את הקירות. כשהוא תקע בישיבה בקושי שמעו, כי מעולם הוא לא ניגש לתקוע שופר בלי שהיה לו 40 מעלות חום, מרוב התרגשות. הוא כל כך התרגש, ראש השנה. שנה אחת היה בחור שהיה צריך נתקף בתקף אפנדיציט ולקחו אותו לשערי צדק. מי הלך עם הבחור לשערי צדק? רבי הלל הלך איתו, הוא הבחור, לקחו אותו באמבולנס, רבי הלל הלך ברגל לבית החולים הישיבה, זה לא כל כך רחוק, זה 5 קילומטר, והוא היה שם כל הלילה, חזרה, ובבוקר הוא תקע בשופר עם 40 מעלות חום כמו כל שנה. רבי הלל, צריך לדעת, היה בקי בנגלה ובנסתר, וכל השקפותיו וכל דעותיו היו בנויות על שילוב של עולם הנגלה ועולם הנסתר. כשדברים לא השתלבו לו עם המציאות הנכונה, כפי שהם בעולמות העליונים, הם לא היו קיימים בשבילו. ולכן הוא בז לסמלים חיצוניים. כי הוא כולו היה פנימיות.
הוא תמיד היה מתבטא, קורא לכל הסמלים החיצוניים האלה, קליפס, קליפות.
זה בדיוק היה. הוא מי שקצת היה לו נגיעה לדברים פנימיים, יכול היה לשמוע אפילו בשיעור בסוגיות של מסכת יבומס או מסכת במציא, איכשהו ברגע האחרון נעצר ולא צועד צעד אחד קדימה להראות, לחשוף את הצוהר אל הפנימיות.
לא יומן, חבל על דאבדין, שזכותו תגן עלינו. הרב מרדכי נויגר שאל, בשורות טובות.
תודה רבה,
בשורות טובות. תודה רבה, אנחנו נצא לעוד הפסקה ונשוב.
עכשיו אתכם, המהדורה המרכזית, עם אבי ממרן.
שלום, שלום.
היום בהלוויית הנרצחים הקדושים שנערכה בירושלים, הרב ריגש עד מאוד את המשפחות, בעצם למרות היותם יהודים שאינם מתגוררים כאן איתנו, הצלחנו להרגיש כאילו מדובר בפיגוע או באירוע שהתרחש כאן אצלנו בתוככי השכונה.
כן, אני חושב שבאמת זה הדבר המיוחד באירוע הזה, שנתן ביטוי להזדהות הגדולה שיש בין עם ישראל, בין אלה שנמצאים פה ובין אלה שנמצאים עוד בגולה, שאנחנו בסופו של דבר בני עם אחד וגורל משותף לנו. אני חושב שהדבר הזה רק אם היה בשביל להראות את הקשר המיוחד הזה שהוא אמיתי, שבאירוע כזה הוא גם היה מתוך הלב, ולא על ידי רק כאילו דיבורים חיצוניים, אז אני חושב שזה היה באמת דבר חשוב וכדאי, אחרי שזה כבר קרה, כן, שיעשו את הטקס הזה בצורה כזו מנחתית.
כן. אני רוצה לשאול את הרב אולי, מה המסר של יהודים שגרים בגולה, מה הם צריכים לעשות עכשיו, מה המסר שאנחנו כאן מירושלים משמיעים להם בימים אלו?
המסר הוא קודם כל שהם ידעו שיש להם את הגב החזק של מדינת ישראל, שהוא מדינה שעומדת על שלה, וגם אומרת היום גם לאומות העולם כולם בצורה הכי חזקה, שישמרו ויזהרו מפני הטרוריסטים, וזה לא יהודים כפי שהיה לפני השמת מדינת ישראל, שיהודים היו, כפי שלפעמים אומרים, כאילו בלי שום הגנה, כתום לטבח, כאילו הביטוי היום הזה. ובכל אופן היום יהודים נמצאים עם גב חזק של מדינת ישראל, וזה הם צריכים להרגיש. מעבר לכך, כמובן שהעם ישראל, אנחנו פה במדינת ישראל, תמיד רוצים לעודד את מי שרוצה לבוא ולעלות לארץ. כמובן שזה לא צריך להיות דרך אירוע כמו זה, אבל גם עכשיו צריך לומר את זה, ובסופו של דבר העידוד לעלייה הוא דבר חשוב שמדינת ישראל נוסדה על בסיס זה, של אותו עידוד לעלייה של היהודים מכל התפוצות ומכל הארצות.
אכן, אני רוצה לסיום לשאול את הרב, כשאנחנו מדברים על סוגיית העלייה, בכלל יש הרבה מאוד יהודים ששואלים את עצמם, אולי מצד שני אסור לנו להישבר, אנחנו צריכים להישאר במקומותינו למרות הפיגועים ולהראות לכל הגויים מסביב שאיננו נשברים, אנחנו לא בורחים לאף מקום.
אני לא חושב שהעניין הוא בשביל להראות. אני לא חושב שהדבר שיהודים צריכים להישאר בשביל להראות לגויים, אלא אנחנו יודעים שכוח המציאות הוא שתמיד יהודים גם נמצאים בארצות הגולה, גם אפילו בזמן בית שני, יהודים היו בזמן הגולה ולא כולם היו בארץ. יש כל מיני אילוצים, אנחנו כולנו מכירים את זה ויודעים את זה.
אכן, הרב אריה שטרן, רבה של ירושלים, יש הכוח לרב ובשורות טובות.
כל טוב, נשמע בשורות טובות באמת לכל ישראל, וגם שיהיה, איך אומרים, אולי האירוע הזה צריך להביא אותנו גם לידי איזה חשבון הנפש, שהאחדות בין היהודים בארץ, היהודים בגולה, צריכה להשפיע גם על האחדות בתוכנו כאן, בתוך מדינת ישראל, אפילו בעידן של בחירות, לשמור על כבוד הדדי בין כולם לכולם, ואולי יהיה גם כן איזשהו לקח שכדאי ללמוד אותו מן האירוע הקשה הזה שהיה פה היום.
מסר חשוב מאוד. תודה רבה לכבוד הרב.
שלום, שלום.
עכשיו אנחנו פונים אל חבר הכנסת הרב אלי ישי, שלום וערב טוב.
שלום, ערב טוב.
נפתח קודם כל בהלוויה שהחלה כבר הבוקר, ממש בשעת בוקר מוקדמת בישיבת כיסא רחמים. הלוויה שאולי מאחדת או מאגדת את העדה הטוניסאית, אבל לא רק. הרבה מאוד סמליות בהלוויה הזו.
נכון, נכון. זה משפחה שמכירה את ראש הישיבה, מכירה את הישיבה, אבא רב חשוב, רב בתוניס. בנו זה אחד מהנרצחים, אחד מקדושי עליון שנרגו על קדוש השם, ולאחר מכן המשכנו לירושלים להלוויה עצמה, שכל אותם ארבעה קדושים השם ינקום דמם.
אתה חוזר מצרפת, קודם כל איך התחושה, איך זה נראה משם?
משם זה קשה, מאוד קשה להם, מאוד מודאגים, מאוד מפוחדים מצד אחד, מצד שני הם חדורי אמונה. היהודים מצפת הם מאוד 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 חזקים, מאמינים, מאוד מאוד שלה מאוד מיוחדת, זה מיגעו אותה הרבה שנים, אני ביקרתי הרבה מאוד פעמים בצפת, ואני מכיר את ראשי הקהילות ואת הקהילות ואת הרבנים. קשה להם, כואב להם, יש גם עלייה גדולה איתה והחלה, אז אני זוכר שבמשלה הראשונה של שרון השבאתי צהל הקליטה לחבר העמים, שזה יצא תנופה גדולה מאוד. אני מאמין שגם עכשיו זה יגרום לעלייה גדולה יותר, גם ככה עלייה די יפה ברוך השם מצרפת, אבל הם באמת חוששים היום לסובב עם כיפה בחוץ, זה כבר לא פשוט לצערנו, אבל אני זוכר שזה היה לפני גם 10 שנים ו-15 שנים, אבל לא ברמות האלה, שהייתי מבקר שם אמרו לי, צריך זהירות במקומות האלה, באזורים האלה, ברחובות הללו, אבל היום זה נהיה פשוט נורא, והאירוע הזה הוא אירוע קשה מאוד, קשה מאוד, כואב מאוד ליהודי צפת, לכל היהודים בארץ ובתפוצות.
אנחנו מדברים על אנטישמיות, בעיקר על שנאה ליהודים בצרפת, לא רק בצרפת אבל בעיקר שם. כשאתה מדבר על יהודים לעלות לארץ, לעזוב שם את הפרנסה, את הקהילה, את כל מה שהם בנו הרבה מאוד שנים ובאים לכאן, ואומרים, לאן אנחנו באים? בעצם אף אחד כאן לא נותן להם לפתוח את החיים ברגל ימין במדינת ישראל. הקושי הוא אדיר.
באמת הקליטה היא קשה. אני שמעתי שיחה שהייתה לי יוני שטבון, שהוא גם שבוע שדולה לידי צרפת, עם בת דודתו שהיא הקופאית. תורי שדיבר עם האמא, שהיא אומרת שהיא רוצה לבוא לארץ, היא קברת תקופה מסוימת, היא חוזרת, קשה לה פה מאוד להסתגל, יש קשיים גם לה, גם האמא. אתה שומע אותה מדברת יחד עם יוני במחי נורא, ידיים בחרדות על מה שהיה שם, הייתה קופאית שהייתה ליד הגופות, והייתה עושה מה שהמחבל, הטרוריסט הזה, היה אומר לה לעשות במהלך השעות האלה, שיחה מאוד קשה, מאוד מאוד כואבת, ומשם אתה שומע כמה שזה קשה, העלייה לארץ, אבל אנחנו נעשה הכל, אני אמרתי גם ליוני וגם אנחנו נעשה הכל בממשלה, בכנסת, לאפשר, לאפשיר, להגמיש קריטריונים נהלים כמו הדיפלומות שלהם שכבר בדרך לפתרון, או צורה ארוכה של דברים, קהילות, בתי כנסת, מוסדות חינוך, תעסוקה, ויש הרבה מאוד מה לעשות על מנת להביא לפה עוד רבבות של יהודים לארץ, אבל הכל שהוא אמיתי, למרות השינויים הטובים שנעשו, זה ממש לא מספיק.
כן. אגב, עכשיו אנחנו מדברים, עולה שוב הקהילה הטוניסאית לכותרות, וצריך לומר שבתוניס יש קהילה יהודית שומרת מצוות, פורחת, מסגשגת, שחיה שם בין הערבים, ולשם ברוך השם עדיין לא הגיעו קולות האנטישמיות הללו.
היה תקופה לא פשוטה, אני זוכר עם המפלה של בן עלי, גם בתוניס וגם בג'רבה, היה מקרה לימוד קשה בג'רבה לפני כמה שנים, אבל ברוך השם היום הרבה יותר רגוע. הקהילה בג'רבה היא קהילה מאוד שמרנית, טובה ומעניינת, הייתי שם לפני כמה שנים, וגם לפני, היו שם פעמיים בעצם, לפני כ-20 שנה וקצת יותר, ופעם האחרונה לפני כעשור. זה מדהים, מדהים מאוד הקהילות שם, גם תוניסיונות הגדולים והקשים שם, בתוניס הרבה יותר קשה להיזהר ולשמר, כקהילה הרבה יותר קטנה ומצומצמת, וללכת ומצטמצמת, בג'רבה הרבה יותר חזקה, ועדיין הרבה ברוך שמולים לארץ, הקהילה שם היא שורדת עם כל הדלילות שיש שם.
כן, אחד הנרצחים כאמור היום, בנו של מי? של הרב? לא, של...
הרב חטב.
כן, הוא לא הרב, הוא מנהל בית ספר או משהו, נכון?
נכון, הוא הרב בתוניס, הוא מנהל בית ספר.
שיהיה בשורות טובות.
אמן, אני גם שמעתי לסיום שאלות ותמיעות, לא מעט עוד נפגשתי עם אחד הניצולים, שביקש לשמוע את שמו, הוא עושה לכם את כל התהליך, גם עם אותו גוי שיצא וחמק והצליח עליית קטע משטרה וכדומה. יש הרבה תמיעות, הרבה שאלות, זה סיפור מתמרר.
על המעשה עצמו, על האירוע עצמו?
כל מה שקרה מסביב, תהליך החילות וכדומה. היו שם דברים באמת מצמרירים, אני לא יאמר אותם בשלב הזה, אבל הייתה שיחה שקרוב לשעה ו... זה ממש לא פשוט, אני חושב שצריך הרבה מאוד מה לעשות שם, אבל באמת זה לא יהיה לא נפגע את הרעיון, אז אני אעשה את זה בדרכים שלי. אבל בעצם הסיפור...
אתה בעצם לא, אתה בעצם עכשיו מספר לנו כאן, לראשונה אנחנו שומעים על התנהלות אולי לא נכונה או לא ראויה.
אני לא רוצה להגיד איזה התנהלות, אני חושב שיש להם הרבה, יש הרבה שאלות, הרבה תמיעות, וצריכים לבדוק אותם, ולטפל, אני מאמין שהממשלה בצרפת תעשה את הכל על מנת להחזיר את הביטחון שם על היהודים, אבל היו שם שאלות רבות.
שאלות רבות על התנהלות המשטרה?
היו שאלות רבות, אני לא רוצה להיכנס לביקורת במסגרת התקשורת, אבל אני חושב שהדברים שלי יעוברו בצורה מסודרת ותקינה, ומי צריך להעביר אותם במסגרת השיחות שהיה לי עם האנשים שם.
מעניין מאוד, מעניין ומפתיע. חבר הכנסת הרב אלי ישי, יושב ראש מפלגת יחד, תודה רבה לך.
תודה רבה, ערב טוב.
עכשיו אתכם, המהדורה המרכזית, עם אבי ממרן. ואיתנו יושב ראש מפלגת העבודה, יושב ראש האופוזיציה, חבר כנסת יצחק הרצוג, שלום וערב טוב אדוני.
שלום, ערב טוב לך ולמאזינים.
היום בהלוויית הנרצחים מצרפת, נשאת נאום, אולי הכותרת היא השוואה של הרצח הזה, לפיגוע הרצחני בבית הכנסת בארנוף בירושלים.
תראה, קודם כל יש פה עניין אנושי. יש פה משפחות שכולות, כואבות במיוחד, שפקד אותן אסון נורא. אני השוויתי את האסון הזה ואת הרצח הזה לרצח בבית הכנסת בארנוף. אין שום הבדל. אותה שנאה, אותו טירוף, וכמובן הצורך לחבר את כל המדינות השפויות בעולם למאבק בטרור, ללא שום פשרות. אין על זה בכלל עוררין. אני גם תיארתי את הסיפור של הקהילה היהודית בצרפת. הסבא רבא שלי, הרב יואל הרצוג זצ"ל, שהקים את הקהילה המרכזית, האורתודוקסית המרכזית, בלב הפלצל, בלב הרובע היהודי, לפני 100 שנה, וסיפרתי כיצד בית הכנסת שלו שרד את השואה. אבל הנה, 70 שנה לאחר השואה, שוב, בתי הכנסת באירופה נמצאים בסכנת סגירה והבטחה, מה שלא מונע מהמתפללים יום יום להתפלל ולהפיח רוח של תקווה, ועד כמה הקהילה הזאת היא כל כך חשובה ומיוחדת גם בעלייה הנדירה שיש פה מצרפת. זה הכל מתמזג ביחד להרבה כאב, משפחות מאוד מעוררות גאווה, ובמיוחד רגע של אחדות, כי בנושא הזה אין קואליציה ואין אופוזיציה. כולנו נגד אנטישמיות, כולנו רוצים להגן על העם היהודי באשר הוא.
במעבר חד לפריימריז היום, אצלכם במפלגה, אתה מסייר מן הסתם בקלפיות, איך התחושה קודם כל?
התחושה היא טובה, יש חגיגה של דמוקרטיה, אנחנו המפלגה שנחשבת הכי דמוקרטית בישראל, כ-50 אלף בוחרות ובוחרים הולכים לבחור את הרשימה שתרכיב ותביל את המדינה בשנים הבאות. אנחנו לא רק נחשבים הסיעה החברתית ביותר בכנסת, אנחנו בעזרת השם גם נהיה הסיעה הגדולה ביותר בכנסת, וגם נרכיב את הממשלה הבאה, ובעזרת השם אני אוביל את המדינה לאחר הבחירות.
צריך רק לומר שאין הרבה פנים חדשות בצמרת מפלגת העבודה.
קודם כל יש פנים נהדרות, וצריך גם לעשות חסד עם הפנים. רוב הרשימה הם אנשים שקיינו בכנסת פחות משנתיים. הם צברו תאוצה בלתי רגילה ובולטים מאוד בעשייה שלהם, ויש גם מועמדים חדשים ומועמדות חדשות וייצוג מרשים לקבוצות השונות בחברה הישראלית שהן חשובות לנו מאוד, כך שהפספס ואיכות האנשים הם יוצאים דופן.
לצד החגיגה לדמוקרטיה יש הרבה מאוד דיבורים על רשימות חיסול, רשימות מועדפים, קבוצות, קבלני קולות, אי אפשר
לראות. זה תמיד קורה, זה המחיר של הדמוקרטיה. אני יכול לומר שמפלגת העבודה זה קורה פחות מכל מפלגה אחרת, כי אין באמת קבוצות גדולות מאורגנות, זה לא נכון, ואני מכיר את המפלגה הזאת ככף ידי. 3 פעמים נבחרתי ראשון בפריימריז, וכמובן ניצחתי לראשות המפלגה, אני מכיר אותה היטב, מפלגה של אנשים חופשיים שמצביעים לפי צו מצפונם. ואני בטוח שהתוצאה תהיה יפה ומרשימה, עם לוחמות ולוחמים מהמעלה הראשונה לצדק חברתי, לביטחון ולמהלך מדיני, ובעיקר, בעיקר לרווחה וסגירת פערים.
הרבה ביקורת נשמעה בשבועות האחרונים על החבירה שלך לציפי לבני, ויתור על מקום הראשון ברוטציה, אבל הנה אנחנו רואים עלייה קלה בסקרים במפלגת העבודה, אתה חושב שזו באמת תוצאה של החבירה הזו?
זה לא עלייה קלה, סליחה, מה זה עלייה קלה? לפני המהלך הזה היינו 12-13 מנדטים, והיום אנחנו נמצאים ב-24 מנדטים, 25 מנדטים, ובסיכוי גבוה מאוד להרכיב את הממשלה הבאה, ואני בטוח שהרבה מציבור מאזיניך ישמח לחבירה עם מפלגת העבודה, ועם תנועה בהובלת המדינה, ולקחת את המדינה לכיוון הרבה יותר טוב, במיוחד לטובת אזרחיה.
טוב, על כך נמתין הסקרים זה סקרים, נמתין לתוצאות האמת, כמו שאומרים, נאחל לכם בכל זאת.
ברור, אבל אנחנו עשינו מהלך פוליטי דרמטי, שמעורר עדים עצומים בכל הקבוצות בחברה הישראלית, כולל בקבוצות רבות שמאזינות לך בשעה הזו.
אכן, כן. יושב ראש האופוזיציה, יושב ראש מפלגת העבודה, חבר הכנסת יצחק הרצוג, תודה רבה לך.
שנדע ימים שמחים ללא
יציב. אמן, תודה.
תודה, הכל טוב.
עכשיו לתוכנית חדשה ישנה, שתשודר כאן הערב בשעה 10. שלום למנהל התוכניות בצהל אלקן.
שלום, ערב טוב אבי.
ושלום גם לרב מרדכי נגרשל.
שלום וערב טוב.
אז מה חדש בתוכנית, או איך נגדיר אותה, תוכנית מתחדשת?
פנים לא הייתי מציג את זה ככה, אבל סגנון חדש או סוג חדש של תוכנית שתשלב את הנושאים האקטואליים של השבוע מצד אחד, ומצד שני את התשובות על פי השקפת התורה, נכון הרב נגרשל?
כן, אני חושב שזה ברדיו כרדיו כל חי, שבמהותו ובציבור שלו הוא פונה, יש את התשוקה על הדעת, מה באמת אומרת התורה ואומרים חז"ל וכתוב בספרים, ובאמת השקפתו של בן תורה בעניינים אלו, אנחנו מנסים לעזור, לעזור לציבור, להגיע למקורות ולהתייחס לכל דבר מהדברים האקטואליים שנספיק לעלות בתוכנית קצרה בת שעה. והתוכנית הזאת באה במקום התוכנית שהייתה ביום רביעי בלילה, וכל המאזינים שהיו ביום רביעי מוזמנים לעבור דירה ליום שלישי בשעה 10.
אכן כן, ונשדר אותה מדי שבוע, נעסוק בנושאים אקטואליים, השבוע למשל, הטבח בצרפת וכל המסתעף עם הרבה שאלות שקשורות למה שהתרחש שם, לפי אספקלריה יהודית, השאלה של העלייה לישראל, השאלות הדיפלומטיות גם כן, איך מתנהגים מול ראשי מדינות במקומות אחרים, איך מתנהגים כלפי ראש מדינה כאן בישראל.
והקשר ואף... של כל זה לשלג.
בדיוק, כן, בסוף גם...
כן, וחשבתי איך כל זה קשור לבחירות.
דווקא לא, התעלמנו מהבחירות, גם זה יבוא.
אנחנו, פוליטיקה בא לי הרבה בא לי מצא.
אוקיי, באמת דברים חשובים שאנחנו מתעסקים איתם גם בתוכניות האקטואליה, לשמוע את הזווית היהודית, ההשקפה היהודית לכל דבר, מסר שגם דורש מאיתנו הרבה מאוד אחריות לעתים לדעת לבחון את הדברים בצורה הנכונה. אז הערב כאמור, הערב ב-10.
אכן כן.
להתראות.
להשתמע ב-10.
להשתמע. תודה רבה, הרב מרדכי נויגרשל ובצלאל כהן. עד כאן המהדורה המרכזית להערב. אנחנו מתפללים שהקדוש ברוך הוא יאמר די לצרותינו ושנשתמע רק בבשורות טובות. תודה לצוות, אסתי פלד העורכת, על הביצוע הטכני סגי פרלמוטר. כאן אבי ממרן מאחל לכולכם ערב טוב, בשורות טובות.